שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר אורות התורה. ואם זיכרוני אינו מטעני, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו כבר לסוף פרק י"א בפסקה ט'. נדמה לי שנאלצנו מסיבות טכניות לעצור באמצע הפסקה, אבל נמשיך. אז אני שוב מתחיל מההתחלה של הפסקה. התורה היא רפואה כללית לכל בשרו. מה זאת בשרו? זה ביטוי תנכי שמשמעותו גופו. מתקנת בעומק, אז בו במובן של בשרו, זה לא רק הבשר, חבילת השרירים והעצמות שמרכיבה אותי, זה לא רק זה. אלא הכוונה, כל מבנה הנפש. מתקנת בעומק את כל החיים כולם. על ידי התרבות ציורי התורה ואור חייה מתעלה האדם והעולם כולו. צריך להרבות בציורים, בתבניות מחשבתיות שמאפשרות לקלוט את העניינים שהתורה מבארת לנו. בלא אור התורה, בכל המון החזיונות ורגשי היראה והתפילה, כלומר דברים טובים לכאורה, נכון? רגשי היראה, התפילה, אבל הוא מתרגש בתפילה, הוא מתרגש מיראת שמיים, אבל אין לו תורה. הוא עם הארץ. כאן אנחנו חשים את הסכנות שהרגישו גדולי המתנגדים בהתפתחותה של תורת החסידות, שעודדה אנשים פשוטים, מחוסרי תורה, לנקוט בהליכות חיים של יראת שמיים והתרגשות ותפילה, בלא שלובתה הפעילות הזאת בתורה עיונית. מה אומר הרב? בלא אור התורה, בכל המון החזיונות ורגשי היראה והתפילה, יוכל הרוע להיות מונח וחותר בעולם. מעלה את בושו וריקבונו. ואף על פי שההתפעלות הנפשית והופעת הגילויים תהיה גדולה ואיתנה, אמנם לפי המידה שהתורה מתחברת אל ההופעה, מתגלה טובה ויפעת קודשה, ושם שמיים מתקדש וגבורת הקודש עושה חיל. כלומר, אם יש לך גם רוח הקודש וגם תורה, זה אחלה. כן? כי אז זה רוח הקודש מיושבת, שגם מכוונת אל החוכמה העליונה. ואז ממילא גם היא בעלת אפשרות של השפעה, ולא רק של הרגשה של פולקלור ופופולריות וכדומה. ולכן כל אלה שעולים לקברו של רשב"י, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הם קודם כל מתמלאים בעומק של תורה, בעיון מעמיק, גם בסתרי התורה, גם בפשטיה של תורה, ומתוך כך הם נפגשים עם ההקרנה העצומה של הערתו של רשב"י במירון. עד כאן מובן? טוב. לכן, אם תגיעו לשם, בליל ל"ג בעומר, אתם תראו שם כמות עצומה של מאות אלפי תלמידי חכמים מובהקים שחוגגים את החוכמה האדירה של רשב"י. יוד, כן.
מה הקשר בין הרוע לחזונות האלה שגורמים לו?
הרוע עולה טרמפ על הדמיון. אין. הרי אין מחשבת החטא נכנסת אלא בלב המנוער מן החוכמה, אומר הרמב״ם. אם יש לך שכל, יש לך דעת, אתה לא חוטא. אבל אם האדם ריק מן החוכמה, יחטא. לכן, אם האדם מפתח רק עולם של רגשות, עולם הרגשות איננו יודע גבולות בין טוב לרע למשל, ובין אמת ושקר. כן. יש אנשים מלאי חוכמה שחטאו. אז זה קושיה על מה? על הרמב״ם. אז זה קושיה על הרמב״ם, נכון? שהרמב״ם אמר שאין מחשבת החטא נכנסת אלא בלב המנוער מן החוכמה, וזה גם קושיה על המקור שלו בתלמוד, שאומר שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מזה אנחנו לומדים, שאם ראית משחטא, סימן שאיננו מלא בחוכמה, אלא ש... יש לו 98% חוכמה, אבל יש לו 2% שטות, שהוא השאיר אותם בתור בועה, בועה כואבת, שהיא הגורמת לו את החטא. האמת היא שזה לא כזה פשוט מה שאני אומר, זו מחלוקת בין אפלטון לאריסטו. אפלטון טוען, כדעת הרמב״ם, שהאדם שיודע את האמת לא יחטא, ואילו אריסטו אומר שזה נסתר מן המציאות, כקושייתך. אז זכית לכוון את דעת אריסטו, שזה בכל זאת לא. זה. בסדר, כן. כן. כוונה שהאדם יזכה באמת להערות רוחניות גבוהות, אבל בלא תיקון מוסרי. יש דבר כזה. בלי אור התורה. יכול להיות עם חוכמה מסוימת, חוכמה שבגויים, תאמין. אבל אפילו חוכמת האומנות. אבל בלי התורה. נכון. יוד. הצמאון. שהנשמה משתוקקת לשלמותה הכללית. משתבר הוא, משתבר הכוונה, מגיע לרוויה, כן? לשבור צמאון. זה הכוונה לרוות. אז הצמאון שהנשמה משתוקקת לשלמותה הכללית, משתבר הוא, בכל הערה רוחנית שבאה עליה. נכון? כלומר, זה, אני רוצה לשתות, אז אני שתותה כל מה שמביאים לי. זה יכול להיות דברים בריאים, זה יכול להיות דברים חצי בריאים, או אפילו דברים מזיקים. אני צמא, אז אני רוצה לשתות. אבל הצמאון המיוחד של השלמות הישראלית שמבקשת תפקידה אינו משתבר כמעט על ידי מילוש של תורה. כלומר, כי זה ייחודי לנו. יש מאמר יפה של הרב שנקרא המחשבות. מאמר המחשבות בספר עקבי הצון. שם מסביר הרב שיש שלושה סוגים של מחשבות. יש מחשבות שהן זהות עבור העולם כולו. רעיונות אוניברסליים ממש. ויש רעיונות שהם אומנם משותפים לכל בני האדם, אבל שכל אומה מנסחת אותה לפי הצרכים הייחודיים של תרבותה. ולכן יכול להיות לפעמים רעיון שהוא אמיתי בהקשר מסוים, אבל צריך לנסח אותו באופן שיתאים לרוח, נגיד הישראלית, כיוון שאנחנו ישראלים. ויש סוג שלישי של רעיונות שמיוחדים רק לנו. ואחת העבודות החשובות בתורת הרוח זה לדעת להבחין בין רעיונות השייכים לקטגוריה הראשונה, השנייה והשלישית, ולא להתבלבל ביניהם. כי לפעמים אתה לוקח רעיון שהוא כללי ואתה חושב שהוא שייך רק לתורה, אתה מגלה אותו אחר כך באנושות, אתה אומר לעצמי, מה? אז זה לא רק שלנו, גנבו לנו. או להפך, אתה לוקח רעיון שהוא רק בתורה, ואתה חושב שאומות העולם מסוגלים לתפוס אותו, וזה לא נכון, לא תופסים אותו. מובן? אז זה צריך לדעת לעשות הבחנות כאלה. כן. האם שבע מצוות בני נוער זה רעיון כללי? תלוי מצד מה? מצד המוסר הכללי שבזה, כן? מצד המצווה שבזה, לא. ההבדל הוא שהתלמוד במסכת בבא קמא דן בכך שהקדוש ברוך הוא התיר לגויים את שבע המצוות. כן, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. מה זה ויתר גויים? ראה שבע מצוות שנצטוו בני נוח, ולא קיימום, עמד והתיר עליהם. שואל אתם, מה זאת אומרת התיר? אלא אומר, התלמוד בסוף כמסקנה אחרי דיון ארוך, שזה נחשב להם כשאינו מצווה ועושה, ולא כמי שמצווה ועושה. מה ההבדל? הרי שני אנשים עושים את אותו מעשה. האחד מתוך תודעה של ציווי, השני לא מתוך תודעה של ציווי, אלא של מחויבות מוסרית. למשל, אדם לא רוצח. יפה מאוד, לא לרצוח. אני חושב דבר יפה מאוד. אבל מצד מה זה? האם זה מצד שזה לא ראוי ולא יאה לרצוח? או שזה מצד שהשם ציווה לא תרצח? אז הבחינה הראשונה היא כלל אנושית. כל בני האדם צריכים לחוש באופן אינטואיטיבי ראשוני את הגנות שברצח. אבל בישראל יש תוספת. על ידי קיום לא תרצח, אני גם עומד בקשר עם מי שברא את העולם. זה מדרגה אחרת לגמרי. וזה מיוחד לישראל, הרעיון הזה. זה טענה כלפי קין. הכיצד? אתה אומר, זה כבר שאלה, אתה אומר ככה, קין היה צריך להבין שזה רע לרצוח, למרות שהוא לא צווה. זה יפה, רק דבר אחד צריך לברר, מניין לך שהוא לא צווה. כן, הרי התלמוד לומד, מאיפה ידע אדם הראשון שאסור לרצוח? שנאמר, ויצב השם אלוהים על האדם. האדם, אומר התלמוד, זה איסור רציחה. שנאמר, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אז אם כך, הוא כבר ידע. יש רק בעיה אחת, שהפסוק הזה אומנם נאמר, אבל הוא לא ידע ללמוד גמרא, האדם הראשון. אז איך הוא ידע שהמילה האדם פירושה לא לרצוח? ייתכן שעצם מציאות האדם מזמינה את גנות הרצח. אז יכול להיות שזה מתחבר. שתי ההכרות האלה, זה מחלוקת בין גדולי הראשונים כיצד להבין את הפסוק הזה. האם הוא ציווי מפורש או אסמכתא? בסדר? כן, בבקשה. מצווה ועושה. הרעיון של הערך של המצווה. כן? רבי חנניה בן הקשיא אומר, לא להגיד קדיש, בבקשה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך להרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, המחשבה שהמצווה היא זכות, זו מחשבה ישראלית. לכן הגויים, כשהם שמעו על מצוות, נבהלו. יש בפאולוס, מייסד הנצרות, הוא אמר שהמצוות זה כללה. למה זה כללה? כי אם יש מצווה, אז יש אוטומטית האופציה של העבירה. ואם אני אעבור עבירה, אהיה סנו לפני האלוה. ואי אפשר שלא אעבור עבירות, אם כן המצוות הן מלכודת, שמחתיעה את האדם ושמה אותו בקנטים. ולכן, אמר פאולוס, המצוות בטלו, ועכשיו יש צינור חדש והוא האמונה. כנגד זה רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כי לפי פאולוס רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל. או. אז זה רעיון יהודי, לא רעיון גוי. הרעיון היום של התפשטות תורת בני נוח, זה בגלל ההשפעה של עם ישראל. כלומר, דרך עם ישראל למדו אומות העולם את הערך של המצווה. או. כן, בבקשה. כן. טוב, זה שיש... כן, לגבי המחשבות. כן, אז זה יכול להיות שייך לזה, רק גם בתוך אורות הקודש וגם בתוך אורות אתה צריך לעשות קצת בדיקה עניינית. כן, אבל אתה צודק לגבי הנושא הכללי. כן. לכן, עם ישראל, אמנם הוא זקוק לא פחות מהאומות לכל אותם תכנים רוחניים, ערכיים ואחרים שהאומות צורכות, אבל לנו יש גם צורך במזון מיוחד שהוא מיוחד לנו בלבד, והוא התורה. בלי זה חסר לנו משהו בנשמתנו. או כמו שאומר התלמוד, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין? יאמר לך, יש תורה בגויים, אל תאמין. עד כאן ברור? עכשיו, כדרכו של הרב, הפסקה האחרונה של פרק היא מבוא לתוכן של הפרק הבא. בסדר? מהו הפרק הבא? פרק י' ב'. מדוע? כי הפרק שלנו היה י' א', לכן חייב להיות שהבא אחריו יהיה י' ב'. ומהו הנושא? התורה לישראל ולעולם. אז גם פה, כיוון שבפסקה האחרונה למדנו על הייחודיות של התורה לישראל דווקא, אז כאן עולה השאלה, מה זה התורה לעולם? הרי הנביאים אומרים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אם כן, יש תורה לגויים. אמנם אין תורה בגויים, אבל יש תורה לגויים. מהי אותה תורה לגויים? ומה ההבדל בין התוכן המיוחד לישראל לבין התוכן של אומות העולם? הווה נקרא בפנים. כן, כלומר, זה מאוד משמעותי, המסרים האוניברסליים של תורת משה, שהם, בלעדיהם אי אפשר לקבל את התורה. יש בספר הזוהר נאמר שאם יתרו לא היה מגיע למעמד הר סיני, אי אפשר היה לתת את התורה. חייב להיות נציג, לפחות אחד מבין האנושות שנמצא, כדי שלתורה תהיה משמעות אוניברסלית. על יסוד זה מובן מדוע יש בעשרת הדיברות מספר מאוד מאוד מעניין של אותיות. מה מספר האותיות של עשרת הדיברות? רמז, משהו עם 600. זה בדיוק הייתה מלכודת, לא נכון. זה לא 613. 620. שזה 613 ועוד 7. שהם 7 מצוות בני נוח. וכנגד זה, הכתר. כתר בגמטריה 620. מובן? טוב, פרק י"ב. כלומר, כתר יש לקדוש ברוך הוא כשהוא מולך על כל עולמו. יש דרשה מעניינת של רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל ספר תולדות יעקב יוסף. הוא היה תלמידו הגדול של הבעל שם טוב. הוא הראשון, כנראה, אולי השני, שכתב את תורת רבו, תורת הבעל שם טוב. הרי רוב דברי הבעל שם טוב נשארו בעל פה במשך דורות עד שאלו, אבל הראשון שעשה מזה ספר רציני, שרובו דברי רבו, זה רבי יעקב יוסף מפולנה. ושם הוא מסביר שהיחס בין ישראל לאומות הוא כיחס הגוף אל הנשמה. זה הנשמה אל הגוף. שאם הנשמה אינה שוכנת בגוף, יש חיסרון לא רק לגוף, אלא גם לנשמה. כך שהוא אומר שאם ישראל אינם פועלים על האנושות, אז זה חיסרון לא רק לאנושות, אלא גם לישראל. עכשיו זה מעניין, מדוע אני מביא לכם דווקא אותו? כי הוא חי בחברה שבה הנתק העובדתי, הקיומי, בין היהודים לבין הגויים היה גדול מאוד. ואף על פי כן, הוא רואה, הוא צופה את העתיד, החזון הגדול שלו, ההשפעה הזאת. כן. כן, מה אתה אומר? זה לא משתדר. הלאה. מה? יכול להיות, כן. ככל שאתה חסר דבר, אז אתה מרגיש את העניין. כן, גם רבי נחמן מברסלב, בתורה ראשונה של ספר ליקוטי מוהר"ן, מה הנקודה שמטרידה אותו שם? הוא אומר, כי אכן והחשיבות בעולם נמצא כעת אצלם. ככה הוא מתחיל. אז זה אצלם, אצל הגויים. אכן והחשיבות נמצא אצלם. וזה חילול השם, ואת זה צריך לתקן, צריך לגאול את השכינה וכו' וכו'. זאת אומרת, רואים שהרקע של המחשבה של רבי נחמן הוא רקע אוניברסלי לחלוטין. מזה הוא מתחיל. ובתשומת לב מסוימת רואים שזה חוזר לאורך כל ליקוטי מוהר"ן. פרק י"ב. התורה לישראל ולעולם. פסקה א', התורה אחוזה היא ברוח ישראל. רוח ישראל המופשט הוא מלא כל. אור אלוהים, עכשיו אולי צריך קצת להסביר. מה זה התורה אחוזה היא ברוח ישראל? אתה רוצה להבין את התורה, אתה צריך להבין מי זה עם ישראל. מי הם האנשים ומי האומה שאליה מופנים הדברים האלה. ולו רק למשל, דוגמה פשוטה, התורה כתובה עברית. אבל מאיפה העברית ידועה למקבלים? לא שבני ישראל דיברו יידיש ומרגלות הר סיני קיבלו אולפן מזורז כדי להבין מה שהקדוש ברוך הוא עומד להגיד להם. העברית הייתה השפה שלהם, שהם גדלו עליה. הם גדלו עליה גם ביותם עובדי עבודה זרה. כלומר, אם אתה לא מבין את הרקע התרבותי של מקבלי התורה, אינך מבין את מה שהתורה רוצה לומר. לכן יש קשר עצום בין התורה ורוח ישראל, בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה. התורה האחוזה היא ברוח ישראל. רוח ישראל המופשט הוא מלא כל. כן, מה זה רוח ישראל? זה לא רק הפולקלור, התרבות דה פקטו, מה שנחקר על ידי המחקר האנתרופולוגי. אלא רוח ישראל המופשט ומלא כל, אור אלוהים, תעודת ההוויה, מקור הנשמות. התורה כשהיא מתגברת, כשידיעתה מתרחבת, כשאורה מזהיר, כשרגשותיה מתעמקים בקרב כל נשמה, האורה האלוהית מתפשטת יותר בעולם. כלומר, זה משפיע גם בחוץ. מתהדרת ומתעלה. וכל העולם כולו מתעלה בעילוי היחידים מרוממי הרוח. כלומר, הרי מה זה התורה מתפשטת? ברור שלא כולם למדו. מדובר בחוג של מספר אנשים שהם הם העוסקים בזה. אבל בזכות זה התורה מתפשטת בעולם כולו. כן. של מה? שמתעסק במה? כן, כל גדולי האומה המתעסקים במחשבות. למשל הרב קוק, הנה זה דוגמה. הרב קוק הוא אדם שחושב ככה, מחשבות שמתפשטות לא רק על החוג של הצלחת שלו, אלא גם של האומה, של האנושות, של הקוסמוס, של ההוויה האלוהית. גדולי אומה חילונים. אפשר למצוא כאלה, כן? כאלה שזה מטריד אותם. למשל, היה יהודי אחד בשם א' ד' גורדון, שזה היה הכיוון שלו גם כן. הוא פגש את הרב. כן. לא במקרה, זה לא... אנשים בעלי רוח כזאת היו מוכרחים להיפגש. כן. בית. דרך ארץ קדמה לתורה. כן כתוב למטה, מקור. תנדבער פא. כלומר, תנא דבי אליהו רבה, פרק א', האמת היא, לפי זיכרוני, זה גם נמצא בויקרא רבה. כדרך ארץ קדמה לתורה 2000 שנה. כלומר, התרבות האנושית הייתה הבסיס להופעתה של התורה, בלי התרבות האנושית אי אפשר לתורה להינתן. כשדרך ארץ הצליחה במשפחת האבות, אז ניתנה התורה. צריך להבין, מה זה אומר דרך ארץ קדמה לתורה? כי יש קושיה. יש קושיה ששאל אדם בשם נפוליאון בונפרטה, שבשעות הפנאי שלו היה גם קיסר. נכון? הוא היה קיסר של כמעט כל אירופה. ובספר הזיכרונות שהוא כתב בשוויו, באי סנטלנה, אז הוא כותב על כל מיני נושאים, ואחד הדברים שהוא אומר, זה שהוא היה מוכן לקבל דת, בתנאי שדת זו מתחילה עם ראשית ההיסטוריה האנושית. והקושה היא מובנת. אם הסתדרנו בלי זה, אז למה אתה צריך את זה? ואם אי אפשר היה בלי זה, אם אי אפשר היה בלי זה, אז למה זה לא ניתן לפני כן? זה קושה טובה למשל על הנצרות. כן? הנצרות אומרת שבלעדי הפסיון, הנשמות אבודות. נו, אז למה הוא הגיע כל כך מאוחר? הוא לא יכול לעשות את זה לפני כן? כל הדורות שלפני זה הלכו לגיהינם? קושיה, נכון? לעומת זה, אז אפשר להגיד קושיה כזאת גם על היהדות. אם התורה זה כזה חשוב, אז למה זה ניתן מאוחר? על זה עונים חז"ל, כי אי אפשר לתורה להינתן אם אין התשתית. מה שאין כן בנצרות, העולם שלפני הופעתו של ישו, והעולם שאחרי הוא לא שונה במהותו. נכון? אבל לפני כן באמת האנושות הייתה עדיין ברברית בהרבה מאוד מובנים. אז אי אפשר היה לתורה להינתן. אז מה שאומר כאן הרב, הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש. ויהיה מצע, כלומר בסיס, תשתית, לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. וכשם שהיראה היא בחינת השורש הקודמת אל החוכמה, אין כתוב שראשית חוכמה יראה. יראת השם, צריך להקדים את היראה, זה ראשית החוכמה. כן, המוסר הטבעי הוא בחינת השורש הקודמת אל היראה וכל ענפיה. כלומר, גם היראה יש לה הקדמה טבעית, שזה דרך ארץ. אז יש לפי זה שלנו 3 שכבות. דרך ארץ, יראה וחוכמה. והכלל הזה הוא נוהג באדם הפרטי. כן, הרי ברור שאתה צריך קודם כל להיות בן אדם. איך אומרים? לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אז אמרו הדרשנים, לעולם יהיה אדם. צריך קודם כל להיות אדם. אחרי זה ירא שמיים. כן. וכן, כמו שאומרים בערבית, צריכה בין אמנש. כן. וכן, הוא גם כן נוהג בכללות האומה. כלומר, גם האומה צריכה לעבור שלב של דרך ארץ. ייתכן שזה חלק מהתפקיד של הציונות החילונית, שהיא משיבה לאדם את הדרך לארץ, דרך ארץ, דרך ארץ ישראל. כן? ולא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. זה מפורש בפרשת בשלח, נכון? כי יש לנו דרך ארץ משלנו, כי קרוב הוא. כלומר, אנחנו קרובים אל השם, לכן יש לנו דרך ארץ משלנו. נכון? יש כאלה שרצו להבין שהפסוק מדבר שלא נחם בדרך של ארץ פלישתים. אנחנו לא כל הזמן נתייחס לדרשות. כן, דברים על הפשט. טוב. וכן הוא גם כן נוהג בכללות האומה ובכל האנושיות. ואם יש הכרח לפעמים, להביא את שפעת התורה בלא ההקדמה של השתרשותו של המוסר הטבעי ותארותו. לפעמים זה קורה. לפעמים יש תורה בלי דרך ארץ. מה זה מה? שפעת התורה, ההשפעה של התורה. שפע של תורה. כן? אז זה אומר, אם זה קורה, זהו דרך של הוראת שעה. אבל לא ככה אפשר לבנות את העולם. וגם הרב כאן רומז אולי לדרכי חינוך שלימדו גם ילדים קטנים רק תורה. רק תורה, אפילו רק גמרא. ולכן היה קשה לילדים להסתדר אחר כך עם דרך ארץ. לכן הוא הרב, זהו דרך של הוראת שעה, והחיים מוכרחים להיות מסבבים, שישוב המהלך לסדרו האיתן, שזה הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלמותו, כדי לבנות על מצאו את הטרקלין של התורה והיראה העליונה. עד כאן להיום. שלום. יש עוד שיעור עכשיו, אגב.